שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף למד זין. אנחנו מתחילים במשנה בשורה השמינית מלמעלה. ואומרת המשנה, שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשאינו מינו, כגון שהוא מועד לאדם ואינו מועד לבהמה, או שהוא מועד לקטנים, דהיינו לעגלים, ואינו מועד לגדולים. אז עת שהוא מועד לו, הוא משלם על הנגיחה הנזק שלם, ועת שאינו מועד לו, הוא משלם על הנגיחה חצי נזק. ואגב כך, אמרו תלמידיו לפני רבי יהודה את השאלה הבאה, ונקרא לפי הגרסה במסורת השס, הרי שהיה מועד לשבתות ואינו מועד לחול, מה משפטו של שור זה? ורשי מסביר שהשור הזה מועד לשבתות לפי שהוא בטל ממלאכה וזכה עליו דעתו. אז הוא מקיים את מה שנאמר בפרקי אבות, הבטלה מביאה לידי שיעמום והשיעמום מביא לידי חטא. והתוספות מביא את דברי הירושלמי, שלפי שראה השור את בני האדם במלבושים נעים אחרים ממה שהוא רגיל לראות אותם, הם חשובים בעיניו כנוכרים והוא אינו מכירם, ולכן הוא נוגח בהם. אמר להם רבי יהודה, אם הוא ינגח לשבתות הוא משלם נזק שלם, ואם הוא ינגח לימות החול הוא משלם חצי נזק. ומתי הוא חוזר להיות טעם? מי שיחזור בו ג' ימי שבתות. דהיינו שלאחר שהוא עד לשבתות, העבירו לפניו שברים במהלך שלוש שבתות, והוא לא נגח אותם. במקרה כזה הוא חזר לתמותו. כך שאם הוא יחזור ויגח ביום השבת, הוא לא ישלם אלא חצי נזק. ומביאה הגמרא איתמר פתיחה למחלוקת המוראים, כיצד להבין את דברי המשנה. רב זביד אמר, ואינו מועד תנן, רב פאפה לעומת זאת אמר, אינו מועד תנן. דהיינו, שהגרסה במשנה לפי רב זביד, כפי שקראנו, שיש וו לפני המילה אינו מועד. רב פאפה לעומת זאת גרס במשנה, שהמילים אינו מועד לא מופיעות עם וו לפניהם. ומסבירה הגמרא את משמעות ההבדל. רב זביד שאמר שגורסים ואינו מועד תנן, זאת אומרת, הסתמה הווה מועד. ומסביר רש"י, שכאשר גורסים ואין מועד עם וו, הכוונה שאנחנו יודעים שהוא אינו מועד לשאינו מינו, כגון שהעברנו את השור לפני בהמות שאינם ממינו והוא לא נגח אותם. זאת אומרת שמדובר על ידיעה שנבדקה. כמו שאנחנו יודעים שהוא מועד למינו, כך אנחנו יודעים שהוא אינו מועד לשאינו מינו. אבל אם לא היינו יודעים שהוא אינו מועד לשאינו מינו, אז סתם שור שמועד למינו הוא כן מועד לשאינו מינו. והמשמעות המעשית, שאם הוא כן נגח בהמה שאינה ממינו אחר זמן, הדין שהוא משלם חצי נזק כשור תם. אבל אם לא עשינו את הבדיקה הזאת ואנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אז מסתומה, אם הוא מועד לזה, הוא מועד אף לזה. ועל אותו עיקרון צריך להסביר שאם הוא הועד לקטנים, אז מסתומה הוא גם הועד לגדולים, אלא אם כן אנחנו יודעים בוודאות אחרת. רב פאפה לעומת זאת אמר שאינו מועד תנן, ומזה ניתן להסיק דסתמה לא הווה מועד. דהיינו שהדבר לא נבדק, אלא מדובר על כלל אצבע, ששור שאנחנו יודעים שהוא מועד למינו, הוא אינו מועד לשאינו מינו, ושור שאנחנו יודעים שהוא מועד לאדם, מסתומה שהוא אינו מועד לבהמה, וזה ששור מועד לקטנים, זה לא אומר שהוא מועד לגדולים. ומסבירה הגמרא את המקור לדעתו של כל אחד מהאמוראים, רב זביד דייק את דבריו מהסיפה של המשנה, ורב פאפה דייק את דבריו מהרישה של המשנה, ומרחיבה הגמרא. רב זביד דייק את דבריו שצריך לגרוס ואינו מועד, שאנחנו מדברים על ידיעה ודאית שנבדקה, מהסיפה של המשנה. דהיינו, מהמקרה האחרון שעליו דיברה המשנה, דקטני שאמרה המשנה, שור מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים. ונשאלת השאלה, מה באתנה לחדש? היא אמרת בישלמה, נוח לי להבין, במידה ואתה אומר, ואינו מועד קטני, שהנוסח במשנה הוא ואינו מועד, כך שמדובר על ידיעה ודאית שנבדקה. ומזה ניתן להסיק, הסתם אי הווי מועד, שסתם שור שהוא מועד לקטנים, הוא גם בחזקת מועד לגדולים. ואם כך, הקמה שמלן, באתנה לחדש לנו, דאפילו מקטנים לגדולים, נמי מסתם הווי מועד. שלמרות שיש לנו ידיעה ודאית שהשור הזה מועד רק לנגוח עגלים קטנים, זה אוטומטית מגדיר אותו כמועד גם ביחס לנגיחה של שברים גדולים. אלא היא אמרת, אינו מועד קטני, שרק ביחס לקטנים מדובר על ידיעה ודאית שנבדקה, אבל ביחס לגדולים מדובר על קביעה והיא לא נבדקה. אז ניתן להסיק מכך שסתמה לא הווה מועד, שהכלל הזה נכון גם ביחס לסתם שור, שהוא לא מועד לנקוח שברים גדולים. השתה יש לומר, אז עכשיו יש לי שואל את השאלה הבאה. הרי מקטנים לקטנים דאלמה, סתמה לא הווה מועד. דהיינו, במידה ושור מועד לקטנים ממין מסוים, כבר אמרה המשנה שהוא לא מועד לקטנים ממין אחר. אז מקטנים לגדולים באותו המין צריכה למימר דלא הווה השור מועד? ולכן בהכרח שהגרסה הנכונה במשנה היא עם ו' ואינו מועד. ורב פאפה לעומת זו, שגורס אינו מועד ללא ו', אמר לך, איצטריך שהייתה צריכה המשנה להשמיע לנו, ששור שמועד לקטנים במין מסוים, הוא לא מועד גם לגדולים מאותו מין. מפני שסל כדעת החמין, היה עולה על דעתך לומר לו לדברי המשנה, שהועיל ופרץ בי באו מינה, פרץ בי ולא שנה גדולים דידי ולא שנה קטנים דידי. שהועיל שהשור פרץ את הרגלו והתחיל לנגוח את אותו המין, אז הוא נוגח את אותו מין ללא הבדל של דת, צבע או גודל. ולכן היינו חושבים שאם הוא מועד לקטנים מאותו מין, הוא יהיה מועד גם לגדולים מאותו מין. כמה שמלן, לכן צריכה המשנה לחדש לנו, שלמרות שהוא מועד לקטנים מהמין הזה, דלוה ומועד לגדולים מהמין הזה. ורב פאפה שאמר אינו מועד תנן, דייק את דבריו מהרישה. דהיינו מהמקרה הראשון שפירטה המשנה. דקטני שאמרה המשנה ששור שהוא מועד לאדם הוא אינו מועד לבהמה. וכך ניתח רב פאפה את המשפט הזה. היא אמרת בישלמה, נוח לי במידה ואתה אומר שאינו מועד תנן, כך שלא מדובר על ידיעה שנבדקה אלא על קביעה. אז מכאן ניתן להסיק שסתמה, שור סתם שלא בדקנו מה דרכו, לא הווה מועד. וממילא, הקמה שמלן, באה תנה להשמיע לנו, דאפילו מאדם לבהמה, נמי סתמה לא הווה מועד. שאפילו שור שהוא מועד לנגוח אדם, שלאדם יש יתרון ביחס לבהמה, דאית למזלה. וראינו על כך שני פירושים בדף בית עמוד בית, פירוש ראשון שיש לאדם השגחה פרטית, פירוש שני שהאדם יודע יותר להיזהר מאשר בהמות, ובא תנא לחדש שלמרות שהשור הזה כן נוגח בני אדם, זה לא הופך אותו להיות מועד לבהמה. אלא היא אמרת, ואינו מועד קטני, שזו הגרסה במשנה, כך שמדובר על ידיעה שנבדקה, זאת אומרת, הסתמה, שור סתם שלא בדקנו שהוא לא מועד לבהמה, במידה והוא מועד לאדם, הווי מועד לבהמה. אז לפי הלוגיקה הזאת, השתה יש לומר, עכשיו יש לומר את השאלה הבאה, שמהמשפט הראשון במשנה ניתן להסיק, ששור שיש עליו ידיעה ודאית שהוא מועד למינו, אם אין עליו ידיעה ודאית שהוא אינו מועד לשאינו מינו, אז מבהמה ממין אחד לבהמה ממין אחר, בסתמה הוא הווי מועד. אז מאדם לבהמה צריכה למימר דהווי מועד? לאיזה צורך הביאה המשנה את הדין של מועד לאדם ואינו מועד לבהמה? שהרי את הדיוק שמועד לאדם בסתמה ומועד לבהמה כבר יכלנו להבין מהמקרה הראשון. ולכן אמר רב פאפה שהגרסה הנכונה במשנה היא אינו מועד. ורב זביד שגרס במשנה ואינו מועד אמר לך תשובה על דברי רב פאפה שהרישה של המשנה החזרה קאי. שדברי המשנה מועד לאדם ואינו מועד לבהמה נאמרו ביחס למקרה של שור שהיה מועד וחזר לתמותו, כגון דאה והשור מועד לאדם ומועד לבהמה, והדר בי והוא חזר בו מלהיות מועד מבהמה. באופן הבא, דקאי גבי בהמה תלת הזימני ולא נגח, שהוא עמד ליד בהמה שלוש פעמים ובכל זאת לא נגח אותה, מהו דתימה? לולי דברי המשנה מה היית חושב לומר? שכיוון דלא הדר בי מאדם, אז חזרה דבהמה לאו חזרי. שכיוון שהוא לא חזר בו מלהיות מועד לנגוח אדם, אז גם כאשר הוא חזר בו מלהיות מועד לבהמה, זה לא נחשב חזרה, והוא עדיין מועד לנגוח בהמה. כמה שמלן, באה תנה להשמיע לנו, דחזרה דבהמה, בפני עצמה מי החזרי. היא נחשבת כחזרה מסטטוס של מועד לסטטוס של תם. כך שגם אם לאחר מכן הוא יחזור ויגח בהמה, הוא לא ישלם אלא חצי נזק, למרות שלפני כן הוא היה מועד לנגוח בהמה, הועיל והוא חזר בו מלהיות מועד, הרי הוא חזר לתמותו. וזה למרות שבמקביל הוא לא חזר בו מלהיות מועד לנגוח אדם. מי טיבי מקשה הגמרא על דברי רב זביד ממקור תנאי, שאומר את הברייתא, סומכוס אומר ששור שהוא מועד לאדם, מסתומה הוא גם מועד לבהמה, והדבר נלמד מקל וחומר באופן הבא. ומה לאדם שביחס אליו השור מועד, אז לבהמה לא כל שכן שהשור מועד? עד לכאן ציטוט הברייתא. ומסיקה הגמרא, מכלל דתנא קמא שכנראה חלק על סומכוס, סובר ששור שמועד לאדם אינו מועד לבהמה כאמר. וזה תואם לדעת רב פאפה ולא לדעת רב זביד. אמר לי, יענה על כך רב זביד, שגם דברי סומכוס בברייתא החזרה קאי, הם נאמרו ביחס לשור שהיה מועד וחזר להיותם, והכי כאמר לסומכוס לתנא קמא. אתה דקה אמרת שחזרה דבהמה, דהיינו ששור שהיה מועד גם לאדם וגם לבהמה, וחזר בו והוא כבר לא מועד לנגוח בהמות, שזה אכן נחשב חזרה היא, אני חולק עליך, ואני סובר שחזרה דבהמה בלבד ולא חזרה במקביל ממועד לאדם, לאו חזרי. ואני מוכיח את דבריי, מקל וחומר מאדם באופן הבא, ומה מאדם? שביחס אליו לא כמהד הרבה. השור לא חזר בו והוא עדיין מועד לנגוח אדם, והרי יותר קשה לנגוח אדם, כמו שאמרנו, כי לאדם יש מזל שלבהמה אין. אז מבהמה לא כל שכן שהוא לא חזר בו והוא עדיין מועד לנגוח אותה. ועל פי ההסבר הזה, דברי תנא קמא מסתדרים עם הגרסה של רב זביד במשנה. וממשיכה הגמרא, אמר רב אשי, תשמע בו שמה הוכחה שתומכת בשיטת רב זביד. שאמרה המשנה, אמרו ששאלו התלמידים לפני רבי יהודה את השאלה הבאה, הרי זה מועד לשבתות ואינו מועד לימות החול, ואמר להם רבי יהודה, לשבתות הוא משלם נזק שלם, ולימות החול הוא משלם חצי נזק. עד לכאן הציטוט מהמשנה, הוא מדייק רב אשי, היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין. את הדו שיח בין רבי יהודה והתלמידים, במידה ואנחנו גורסים כרב זביד, ואינו מועד קטני, שהתלמידים מצידם שיהיו ליהודה כמה שי לילי, והוא נמי, וגם רבי יהודה מצידו, כמה הדר להו, מחזיר להם תשובה. שהתלמידים שאלו, במקרה שאנחנו יודעים ידיעה ודאית שהשור מועד לנגוח בשבתות, ואנחנו יודעים ידיעה ודאית שהשור לא מועד לנגוח במות חול, מה הדין? ורבי יהודה עונה להם, שעל נגיחה בשבתות השור מועד והוא ישלם נזק שלם, ועל נגיחה בימות החול השור תם והוא ישלם חצי נזק. אלא היא אמרת שגורסים כשיטת רב פאפה, שאינו מועד קטני. זאת אומרת שהתלמידים אומרים לרבי יהודה, יש לנו ידיעה ודאית מוכחת שהשור הזה מועד לנגוח בשבתות, אבל אין בידיעה הזאת כדי לקבוע שהוא מועד לנגוח בימות החול. ואם כך, יש שתי קושיות על הדו שיח בין התלמידים לרבי יהודה. קושי ראשון, שבעצם אין פה שאלה מצד התלמידים, והאם ייתכן שאגמור היהודקה מגמרי לי? שהתלמידים מלמדים את רבי יהודה דבר הלכה? ותו ועוד קושי שני בדברים, איהו מייקה מהדר להו. מה רבי יהודה משיב לתלמידים שהם עצמם לא ידעו? הרי לפי הגרסה של רב פאפה, התלמידים אמרו שהשור בסתם אינו מועד לימות החול. ומכאן מוכיח רב אשי שצריך לגרוס במשנה ואינו מועד כדברי רב זביד. הוא מוסיף על כך, אמר רב ינאי, מרי שנה מדייקה. ניתן לדייק כדברי רב זביד גם מהרישה של המשנה. דקטני שברישה כתוב, עת שמועד לו משלם נזק שלם ועת שאינו מועד לו משלם חצי נזק. עד לכאן הציטוט מהמשנה הוא מדייק רב ינאי. היא אמרת בי שלמה, נוח לי להבין את המשפט במשנה. במידה והגרסה היא כגרסת רב זביד, ואינו מועד קטני, אז ברי שהביאה המשנה שלושה מקרים. כאשר בכל מקרה אנחנו יודעים למה הוא מועד, ויודעים למה הוא לא מועד. וביחס לשלושת המקרים הללו, פירוש כמפרש לה. מפרש התנא, מה הדין במקרים הללו? אלא היא אמרת שהגרסה במשנה היא כדברי רב פאפה. שאינו מועד קטני, אז משמעות הדבר שהמשנה כבר פסקה את הדין בכל אחד משלושת המקרים, והשמיע לנו שגם כאשר השור מועד בוודאות לדבר אחד, בסתם הוא לא מועד לדבר אחר. ואם כך לא מובן, מה איתו? מה עוד באה המשנה להשמיע לנו במשפט, את שמועד לא משלם נזק שלם, ואת שאינו מועד לא משלם חצי נזק? כי האם עד אשתה, עד עכשיו שהמשנה אמרה את זה, לא השמיע אינן? לא ידענו דעתה משלם חצי נזק ומועד משלם נזק שלם. ומכאן ההוכחה של רב ינאי, שיותר מסתבר לגרוס במשנה כגרסת רב זביד ואינו מועד. ולמרות שהראיות האחרונות תמכו בגרסתו של רב זביד, אומרת הגמרא, ואם תמצא לומר נמי איתה לדי רב פאפה, גם אם תרצה לקבל את גרסתו של רב פאפה, שכאשר ידוע בוודאות ששור מועד לנגוח מין מסוים, זה לא הופך אותו להיות מועד לנגוח מין אחר. במקרה שהשור נגח שור, חמור וגמל, הוא נעשה מועד לכל סוגי בעלי החיים. ולא צריך שהוא יגח כל אחד מהסוגים שלוש נגיחות, מאחר שראינו שהוא נגח שלוש פעמים, כאשר בכל פעם הוא נגח מין אחר. וזה מוכיח שהוא מועד לנגוח כל סוג של בעל חיים, ולאו דווקא סוג מסוים. ועוד באותו עניין תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. אם ראה שור ונגח אותו, ואז הוא ראה שור ולא נגח אותו, ושוב הוא ראה שור ונגח אותו, ושוב הוא ראה שור ולא נגח אותו, ושוב הוא ראה שור ונגח אותו, ושוב הוא ראה שור ולא נגח אותו, הרי שהוא נעשה מועד לסירוגין, לשברים. מה שאומר, שאם לאחר שהוא נגח שור אחד, הוא ימשיך ויגח באופן רצוף גם את השור השני שהוא יראה, אז הוא לא ישלם אלא חצי נזק על האחרון. שהרי הוא מועד ליגח לסירוגין, ולא ברציפות. וממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. אם השור הזה ראה שור ונגח אותו, ואז הוא ראה חמור והוא לא נגח אותו, ואז הוא ראה סוס ונגח אותו, וראה גמל ולא נגח אותו, ואז הוא ראה פרד ונגח אותו, וערוד ולא נגח אותו, הוא מסביר רש"י שהערוד זה חמור הבר, אז במקרים הללו הוא נעשה מועד לגוח לסירוגין לכל סוגי בעלי החיים. הוא מביא על כך הגמרא איבאי עליה, הוא נשאלה להם השאלה הבאה. במקרה שהוא נגח, הפכנו דף את רצף הנגיחות הבא. שור, שור ושור, ואז חמור וגמל. מהו הדין במקרה הזה? היי שור בטרה, את השור האחרון שהוא נגח בתר שברים שדין עליה. אנחנו מטילים, דהיינו מצרפים אותו לנגיחות השברים שקדמו לו. ולכן, והקטייל ושברים הוא דה אייעד, אבל למידי אחרינה לא אייעד. הוא הפך להיות מועד לשברים, אבל הוא לא מועד לנגוח בהמות אחרות. או דילמה, או אולי, היי שור בטרה, הנגיחה של השור האחרון, בתר חמור וגמל שדין עלי. צריך להטיל, לצרף אותה, לנגיחות החמור והגמל שהיו אחריה, ואייעד לי לכולו מיני. ואם כך, הוא מועד לגח את כל סוגי בעלי החיים. הוא מסביר רש"י, שגם אם תמצא לומר, שהיות שהוא התחיל בנגיחת שברים, אז אנחנו מצרפים את הנגיחה של השור השלישי לשתי הנגיחות הראשונות, ולכן הוא מועד רק לנגוח שברים. מה יהיה הדין? במקרה שרצף הנגיחות היה חמור וגמל, שור, שור ושור. מהו הדין במקרה הזה? היי שור קמה, נגיחת השור הראשון, בתר חמור וגמל, שדין עלי. אנחנו מצרפים אותה לשתי הנגיחות הראשונות שהוא נגח חמור וגמל, ואייה את לי לכולו מיני. ועל פי זה הוא מועד לגח את כל סוגי בעלי החיים. או דילמה, או אולי, בתר שברים שדין עלי. אנחנו מצרפים את נגיחת השור הראשון לנגיחת שער השברים, והקטי לשברים הוא דה יעד, אבל למין האחרינה לא יעד. כך שהוא מועד לגח רק שברים, אבל הוא לא מועד לגח בהמות אחרות. ועל אותו עיקרון ממשיכה הגמרא ושואלת, במידה והוא נגח שבת, שבת ושבת, ואז הוא המשיך ונגח גם ביום אחד בשבת ושני בשבת. מהו הדין במקרה הזה? השבת בתרייתא, האם את הנגיחה בשבת האחרונה, בתר שבת הוא דשדין עלי? אנחנו מצרפים אותה לשתי הנגיחות הראשונות שהוא נגח בשבתות הקודמות, והקטל לשבת הוא דייעד, ולכן הוא מועד לגח בשבתות בלבד, אבל עם מות החול לא ייעד, הוא לא מועד לגח. זאת אומרת, שאנחנו מצרפים את הנגיחה בשבת האחרונה לנגיחות בשבתות שקדמו לה, ולכן השור מועד לנגוח בשבתות, אבל לא לגח בימי חול. או דילמה, או אולי, בתר אחד בשבת ושני בשבת שדין עלי. אנחנו מצרפים את הנגיחה בשבת האחרונה לשתי הנגיחות הצמודות לה, שהיו ביום הראשון בשבוע וביום השני בשבוע, ויעד לי לכולי יומה. ואז השור יהיה מועד לגח בכל ימי השבוע. וגם אם תמצא לומר שיותר מסתבר שהנגיחה השלישית היא המשך של הרצף של שתי הנגיחות הראשונות, במקרה שהוא נגח ביום ה' בשבת ובערב שבת, ובשבת הסמוכה, ולאחר מכן הוא המשיך ונגח בשבת שלאחריה ושבת שלאחריה. מהו הדין במקרה הזה? השבת קמה איתה בתר ה' בשבת וערב שבת שדין עלי, ולכן ויעד לכולי יומי? האם אנחנו מצרפים את הנגיחה בשבת הראשונה לשתי הנגיחות הסמוכות לה, ואז השור מועד לגח בכל ימי השבוע? או דילמה, או אולי, השבת קמה איתה את הנגיחה בשבת הראשונה בתר שבתות ודשדין עלי. אנחנו מצרפים אותה לנגיחות שהראו בשבתות שלאחריה, ואם כך, הוא לשבתות הוא דייעד. זה אומר שהוא מועד לגח בשבתות ולא בימי חול. וביחס לכל השאלות הללו, נשארת הגמרא בתיקו. תעמוד השאלה במקומה ללא תשובה. ועוד באותו עניין, אומרת הגמרא, במידה ונגח השור, יום ט"ו בחודש זה, ויום ט"ז בחודש זה, ויום י"ז בחודש זה. זאת אומרת שהוא נוגח פעם בחודש, והדילוג בין נגיחה לנגיחה הוא יום אחד אחרי הנגיחה מהחודש הקודם. אומרת הגמרא שזה בעצם פלוגתא מחלוקתם דרב ושמואל דאיתמר, שנאמרה ביחס לקביעת וסת של אישה, שאישה שראתה יום ט"ו בחודש זה ויום ט"ז בחודש זה ויום י"ז בחודש זה, ומדובר שלפני כן היא הייתה רואה את הווסת בימים אחרים. רב אמר שמספיק בשלוש ראיות אלו כדי לומר שהיא קבעה לווסת לאופן הדילוג הזה, כך שבראייה השלישית שהיא ראתה בי"ז בחודש, נקבע שיש לה דילוג קבוע, והמשמעות המעשית של זה שבי"ח בחודש הרביעי היא לא צריכה לחשוש שהיא תתאמה לפני שיגיע י"ח בחודש. כפי שאומרת המשנה במסכת נידה, כל אישה שיש לווסת קבוע דיה שעתה. ושמואל לעומת זאת אמר שלא נקבע לה בכך דילוג קבוע עד שתשלש בדילוג. דהיינו, עד שהיא תראה ראייה רביעית בי"ח בחודש הרביעי, מפני שהראייה הראשונה לא נחשבת במניין הדילוגים. וכך גם בעניין הנגיחות, שלשיטת רב, מספיקות שלוש הנגיחות הראשונות כדי שהשור יעשה מועד לגח על פי הדילוג הזה, ולשמואל לעומת זאת, השור לא יעשה מועד לדילוג הזה עד שהוא ייגח נגיחה רביעית בי"ח בחודש הרביעי, מפני שלשיטת שמואל, הנגיחה הראשונה אינה עולה בחשבון. ומעיר רש"י שגם את הברייתא בסוף העמוד הקודם צריך להעמיד על פי מחלוקתם של רב ושמואל, ששור שנוגח את השברים שהוא רואה לסירוגין, לשיטת רב הוא יעשה מועד בנגיחה השלישית, ולשמואל הוא יעשה מועד רק לאחר הנגיחה הרביעית. ועוד באותו עניין אמר רבה, שור ששמע כל שופר ונגח, ושוב שמע כל שופר ונגח, ושוב שמע כל שופר ונגח, הדין שהוא נעשה מועד לשופרות. כך שעל הנגיחה הבאה שהוא ייגח בגלל כל שופר, יצטרך הבעלים שלו לשלם נזק שלם. ושואלת על כך הגמרא פשיטה, מה ברבה לחדש? מבארת הגמרא, מהו דתאימה? מה היית חושב לומר לו לדברי רבה? שאולי הח שופר קמה? כל השופר הראשון סיוטה באלמה הוא דנקטי. הוא גרם בהלה לשור, ומחמת אותה בהלה הוא נגח. אבל לא מחמת כל השופר עצמו. כמה השמלן, לכן ברבה להשמיע לנו, שגם בפעם הראשונה, השור נגח מחמת כל השופר, ולא מחמת הקול הפתאומי. ואומרת המשנה, ונקרא לפי הגרסה של הגאות הבך, שור של הדיוט שנגח שור של הקדש, או ושל הקדש שנגח לשור של הדיוט, הדין בשני המקרים הללו, שבעל השור פטור מלשלם על הנזק, והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, וכי יגוף שור איש את שור רעהו ומת, ומכרו את השור החי וחצו את כספו וגם את המת יחצון. ומכך שאמרה התורה שור רעהו משמע ולא שור של הקדש, שהחיוב על נזקי שור מתבצע רק אם גם המזיק וגם הניזק הם הדיוטות. ומביאה המשנה לך נוספת, שור של ישראל שנגח לשור של כנעני, הדין שהוא פטור מלשלם על הנזק, אבל להפך, ושל כנעני שנגח לשור של ישראל, בין אם השור של הכנעני היה תם, בין אם השור של הכנעני היה מועד, הדין שהוא משלם נזק שלם. ואומרת הגמרא, מתניתין משנתנו, הדלו כרבי שמעון בן מנסיה, שדבריו מובאים בברייתא הבאה, דתניא, שור של הדיוט שנגח שור של הקדש, ולחילופין, ושל הקדש שנגח שור של הדיוט, בשני המקרים, פטור הבעלים של השור מלשלם על הנזק שנאמר, שור רעהו, ומזה לומדים, ולא שור של הקדש. רבי שמעון בן מנסה חולק ואומר, שאומנם שור של הקדש שנגח שור של הדיוט, פטור ההקדש מלשלם, אבל במקרה ההפוך ושל הדיוט שנגח שור של הקדש, אז הדין, שבין אם השור של ההדיוט הוא תם, בין אם השור שלו הוא מועד, משלם נזק שלם. והמשנה שלנו היא כדעת תנא קמא בברייתא, ולא כדעת רבי שמעון בן מנסיה. ואומרת הגמרא, אמרי שאלו על כך את השאלה הבאה. מהי כסבר רבי שמעון בן מנסיה? הרי אם הוא סובר שמה שנאמר בפסוק שור רעהו, זה נאמר בדווקא, כתנאי מחייב שבלעדיו אין חיוב על נזקי השור, אז אפילו כאשר מדובר על שור של הדיוט שנגח של הקדש, לפטר הבעלים ההדיוט, שהרי הוא לא נגח את שור רעהו אלא שור הקדש. ולחילופין, והיא תאמר שהמילה רעהו שאמרה התורה לאו דווקא, היא לא נאמרה כתנאי מחייב עבור תשלום על נזקי השור, אז אפילו דהקדש נמי. גם שור הקדש, כי נגח שור דהדיוט, לחייב על נזקי השור. ומדוע אמר רבי שמעון בן מנסיה שבמקרה כזה שור הקדש פטור? וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר שלעולם כסבר רבי שמעון בן מנסיה, שהמילה רעהו שאמרה התורה היא בדווקא. ולכן שור של הקדש שנגח שור של הדיוט פטור מלשלם. ומי הוא אמנם במקרה ששור דהדיוט, כי נגח שור דהקדש, למרות שהוא היה צריך להיות פטור, היינו טעם הדמיחייב, הסיבה שאמר רבי שמעון בן מנסיה שהוא חייב, משום דקמייטלה, כי הוא לומד את הדין הזה, מקל וחומר דהדיוט באופן הבא. ומה הדיוט שנגח שור של הדיוט אחר? הדין שהוא חייב, אז כי נגח שור של הדיוט, שור דהקדש, לא כל שכן דמיחייב? אבל לא ניתן להסביר כך, שהרי רבי שמעון בן מנסיה אמר שבמקרה כזה, זה לא משנה אם השור הנוגח היה תם ומועד, הוא צריך לשלם נזק שלם. והרי יש כלל שאומר, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. ומה להלן, בשור הדיוט תם שנגח שור הדיוט אחר, התשלום המקסימלי הוא חצי נזק. החנמי, אז גם כאן, בשור תם של הקדש שנגח שור אחר, התשלום המקסימלי צריך להיות חצי נזק. ולכן נשאלת השאלה, מה הסברה של רבי שמעון בן מנסיה? אלא עונה על כך אמר אש לקיש, הכל היו בכלל נזק שלם. מסביר רשי, הכל, דהיינו, בין עדיות בין הקדש, היו בכלל תשלומי נזק שאמורים בשור מועד. שכתוב לגבי שור מועד, שלם ישלם שור תחת השור, ושם לא הזכירה התורה את המילה רעהו. וממילא כולם במשמעות הדבר, גם העדיות וגם ההקדש. אז הרי לך המקור לחייב שור של עדיות שנגח שור של הקדש. וכשפרט לך הכתוב את המילה רעהו גבי שור תם, הוא לא התכוון לפתור את העדיות בנזק שהוא עושה להקדש, אלא להפך, הוא התכוון להחמיר עליו, שרק כאשר שור תם של עדיות נגח את רעהו, דהיינו שור עדיות אחר, זהו המקרה דתם משלם חצי נזק. ומזה תסיק מכלל, ששור שנגח דהקדש, בין אם הנוגח הוא שור תם, בין אם הנוגח הוא שור מעד, הדין שהוא משלם נזק שלם. ולא ייתכן שהתורה הזכירה את המילה רעהו בשור תם, כדי לפתור אותו מלשלם נזק שלם כאשר הוא נגח שור הקדש. הפכנו דף, דאם כן, נכתוב קרא, הייתה התורה צריכה לכתוב להי מילת רעהו גבי שור מועד. והיינו אומרים, שור מועד שנגח הקדש זה לא נחשב רעהו והוא פטור מלשלם, אז קל וחומר ששור תם שנגח שור הקדש פטור מלשלם. אבל היות שהתורה כתבה את המילה רעהו לגבי תם, ובמקביל מזה שהתורה לא כתבה את המילה רעהו במועד, משמע ששור מועד של עדיות שנגח שור של הקדש משלם, אז בהכרח שהמילה רעהו שהוזכרה לגבי שור תם, לא באה לפתור אותו בנזק של הקדש, אלא להחמיר עליו, שכמו מועד כך תם, הוא משלם נזק שלם במידה והוא נגח שור של הקדש. עד לכאן דף למד זין.